עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב. 103
בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. הפתיח של היום לתוכניתנו הוא קצר מהרגיל אבל רב משמעות. אני מצטט בו משפט אחד מדבריו של דוקטור גופטה, שהינו הפרשן הרפואי הראשי של רשת CNN. גם אם אתם זקנים, לימדו דברים חדשים, כי ככל שלומדים יותר, כך אתם מגינים יותר על המוח. זו אחת מעצותיו של דוקטור גופטה, והן מופיעות בספרו צעירים לנצח. מכאן נעבור לצוות, צוות השידור שלנו, עורכת ומפיקה, מאירה פרץ. אחראי על השידור, איציק אהרון, עורך הדיגיטל, עידו טבת, והעורך המוזיקלי יואב חנני. בוקר טוב גם לך יעל.
בוקר טוב דני.
שמעת מה אומר דוקטור גופטה? הוא אומר, הדבר החשוב ביותר, לאתגר את המוח.
אני קוראת לזה סקרנות. פשוט להמשיך להיות סקרן, לגבי הכל, לבדוק, לטעום, לנסות, להתרשם, כל הזמן, כל הזמן, להיות סקרן.
יפה, ומכאן יוצאים לדרך.
קדימה.
השבוע נערך בתל אביב כנס שכותרתו, ההזדמנויות של ישראל בעידן טראמפ. כדי לשמוע עליו, נדבר עם אלוף משנה במילואים, איתמר יער, המשנה לראש המלל. בוקר טוב לך, איתמר.
רק לתקן, המשנה לשעבר לראש המלל, והיום מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל.
יפה, אז אתה תיקנת, והכל, איך אומרים, פיקס.
נכון.
בוא נפנה ברשותך לשאלה הראשונה, או לבקשה הראשונה שלנו. האם אתה חושב, או אתם חושבים, שעסקת החטופים תוכל להשפיע לטובה מבחינת ישראל על התהליכים במזרח התיכון?
ההתחלה של התשובה היא נעוצה בשם עצמו. העסקה איננה עסקת חטופים, העסקה היא עסקה כוללת שמרכיבה מספר אלמנטים, כאשר הדבר החשוב והדחוף ביותר לישראל כרגע זה החזרת כל החטופים, החיים וגם אלה שכבר אינם חיים, ולכן אנחנו כל הזמן מדגישים את זה ומדברים על זה, אבל העסקה עצמה או ההסדר עצמו זה לא רק עסקה, הוא הרבה יותר רחב, הוא כולל את הפסקת המלחמה, הוא כולל שחרור אסירים פלסטינים, הוא כולל בעצם מתן אור ירוק להמשך התהליכים, כאשר ברור לנו שמעבר למה שכבר הוסכם, השלב הבא צריך להיות שלב נוסף, שיביא לשחרור כל החטופים ועד האחרונים שבהם, אבל הוא גם נותן בעצם אור ירוק לדיון של מה שנוהגים לקרוא היום שאחרי. היום שאחרי הוא לא רק ברצועת עזה, הוא דבר ראשון ברצועת עזה, כי רצועת עזה שם, יש שם 2 מיליון איש, היא היוותה איום חמור על מדינת ישראל, מסתבר לנו, היא היום לא הפכה להיות מקום שרק זורקים באורז ופרחים, אבל הסוג של האיום שהמקום הזה יכול לקיים על ישראל הוא שונה לחלוטין, ולכן העסקה כוללת היא טובה למדינת ישראל, והשלב הראשון שאנחנו מדברים עליו כרגע הוא כמובן מביא לשלבים הבאים, שכוללים בסוף הדרך גם הסדרה של היחסים שלנו עם מדינות באזור, בראש ובראשונה סעודיה, זה שיפור גם דרמטי ביחסים שלנו עם ארצות הברית,
איתמר, עם העולם. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, כי לרגע לכנס אתם עשיתם איזשהו סקר, ועלה מתוכו ש-82.8% מהציבור הישראלי תומך בקידום הסכם ביטחון אזורי עם מדינות ערב המתונות. אתה יודע, אנחנו תוכנית למבוגרים בלבד, וכשאני קראתי את הנתון הזה אמרתי, וואו, זה חתיכת נתון מדהים. יחד עם זה שאלתי את עצמי, האם אתה יודע גם להגיד לי מתוך הסקר חתכים של גיל?
לא, אנחנו לא יודעים להגיד לחתכים של גיל, אבל הסקר בוצע על ידי אחד הגופים הכי רציניים. דרך אגב, זה סקר שהנתונים שלו לא מפתיעים, אולי הם מחזקים דברים מסוימים, אבל הסקרים האחרים שנערכים בימים אלה מצביעים על דברים דומים. אני לא יודע להגיד לך בוודאות גיל, אבל המתגם לא כולל ילדים, כך שמדובר באוכלוסייה המבוגרת, ובמדינת ישראל אחוז האוכלוסייה מעל גיל 40 ואפילו מעל גיל 60 הוא אחוז מאוד משמעותי, אבל הסקר מבוצע בקרב אנשים בין הגילאים 20 ועד בכלל.
איתמר, מכיוון שאתה גם בתנועת המפקדים למען ביטחון ישראל, אז אולי תוכל להרחיב או לספר מהי תנועת המפקדים למען הביטחון ומה מטרותיה? מה ביכולתה לעשות?
אני אתחיל בזה שהתנועה הוקמה לפני 10 שנים. הסיבה שהיא הוקמה היא שחבורה של אנשים בעלי ניסיון רב מאוד בתחומים, גם הביטחוניים וגם המדיניים, הגיעה למסקנה שאם מדינת ישראל, ונדבר 10 שנים אחורה, אם מדינת ישראל תמשיך במדיניות שלה האזורית, בעיקר בנושא הפלסטיני, אבל לא רק, אלא גם מה זה אומר בגזרות האחרות שלנו, אנחנו הולכים פחות או יותר לתאום. זה היה לפני 10 שנים. התנועה היום היא תנועה שמורכבת מקצת יותר מ-530 איש ואישה, כולם ברמות של אלוף משנה ומעלה, והמקבילים גם בצבא, גם בשב"כ, גם במוסד, גם במשטרת ישראל, גם בגופי ביטחון אחרים, וכוללים בתוך התנועה שלנו יש היום 58 שגרירים לשעבר, רובם במעמד בכיר, זאת אומרת סמנכלים לשעבר במשרד החוץ, כך שיש פה, אם נפשט את העניין, העניין זה לא הדרגות, העניין הוא שכדי להיות חבר בתנועה, אתה צריך להיות לפחות עם 25 שנות ניסיון בכל התהליכים שמשפיעים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, בכל הרמות, כולל בדרגים שמגבשים דברים, בדברים שממליצים על דברים, וגם להיות נוכח, ובחלק מהדברים לקבל את החלטות בעצמך, בסוגיות הכי בכירות של הביטחון הלאומי של ישראל. המטרה של התנועה...
איתמר, אני רוצה לשאול שאלה.
אני אשלים רק את המשפט.
אוקיי.
המטרה של התנועה הוא להשפיע על מקבל ההחלטות במדינת ישראל, אם זה ישירות עליהם, ואם זה דרך הציבור.
מתי נהפוך להיות מדינה שאפילו השיח שלה הוא פחות מיליטנטי?
את מרמה לי להנחתה, כמו שהחבר'ה אומרים.
קדימה, תנחית.
תראי, אנחנו חבורה של אנשים שמביאים לשולחן את הידע והניסיון וההתמחות בנושאים של הביטחון הלאומי. היתרון היחסי שלנו הוא בזה. אנחנו מנסים לא לעסוק בתחומים שאין לנו בהם יתרון יחסי עכשיו. אנחנו אבל אלה הראשונים שאומרים, וזה גם עלה אתמול בכנס בצורה הברורה ביותר, ואני יכול לגלות לכם גם שאני הייתי זה שסיכם את הכנס, ואחת משלושת הנקודות שאמרתי כנקודות למחשבה שאיתה לוקחים, שאותם לוקחים הביתה כמו שנהוג לעשות אחרי כנסים, הוא שהפעלת כוח, שזה מה שאצלנו קוראים ביטחון, זה הביטחון הפיזי, זה רק חלק אחד מהביטחון הלאומי של המדינה.
נכון.
מדינה בעלת עוצמה, שזה בעצם השימוש בעברית יותר פשוטה למילה ביטחון לאומי, מדינה בעלת עוצמה היא רק מדינה שיש בה את השילוב הראוי והנכון של ארבעת המרכיבים של ביטחון לאומי, ולא רק הפעלת כוח. אחד...
איתמר, אנחנו ממש בסוף הזמן שלנו.
ארבעת גורמים, הפעלת כוח שזה ביטחון, אמצעים מדיניים מכל הסוגים, כלכלה ומשאבים, והטיפול במתחים החברתיים בתוך המדינה. רק ארבעת הדברים האלה מביאים ביטחון למדינה ולחברה, וזה מה שיצא גם מהכנס.
נהדר. הסתכלות הוליסטית, אלוף משנה במילואים, איתמר יער, לשעבר המשנה לראש המלל, וכיום מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, תודה רבה לך, בשורות טובות, ושיבוא שלום עלינו.
שנעשה כולם את הכי טוב, כל אחד בחלקתו, כדי שזה יהיה.
אמן, ונעבור אמן. לשיר. אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור אמיליה חרדק, מנהלת יחידת ריאות ותפקוד נשימתי ורופאה מומחית למחלות ריאה במרכז הרפואי בני ציון שבחיפה. שלום דוקטור אמיליה חרדק.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אנחנו מדברים על בכלל מחלות נשימה, ואנחנו יודעים שמחלות נשימה די אופייניות גם לילדים וגם לאנשים בגיל המבוגר. זה נכון? עשיתי פה הבחנה אזרחית נכונה?
את צודקת ב-100%, יש מגוון מחלות שונות, אבל מחלה למשל כמו מחלת אסתמה, מחלת דרכי נשימה, זה מחלה גם של הילדים וגם של מבוגרים. מחלה שיכולה להתחיל בכל גיל, להיות בחומרה שונה, שניתנת לטיפול, מניעה, אבל המחלה לא פשוטה לפעמים.
ויש טיפול שונה בין ילדים למבוגרים בטיפול במחלה הזו?
המחלה הזאת מחלה של הדלקת דרכי נשימה, ולכן הטיפול הוא מכוון לטיפול בתהליך דלקתי. ומה שטוב במחלה שאנחנו יכולים לטפל במשפיפים, בתרופות שמגיעים בעיקר לדרכי נשימה, ופחות נספגים למחזור דם, עם פחות תופעות לוואי סיסטמיות. המשפים הם די דומים גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, אבל כמובן יש את המגוון קצת שונה בהתאם לגיל של המטופלים.
דוקטור אמיליה, מכיוון שאנחנו מדברים על בעיות בתפקוד נשימתי, האם מי שסובל מאותן בעיות יכול לנהל שגרת חיים נורמלית?
בהחלט. חולים עם מחלת אסמה ניתן לטפל, ניתן לשפר איכות חיים, ניתן לעשות פעילות גופנית, ואפילו להגיע לאולימפיאדה. אם בן אדם מקפיד להוראות של הרופא, לוקח את התרופות כמו שצריך, הוא מתפקד כמו בן אדם בריא.
אז אנחנו מדברים פה על אסתמה, אבל אני מבינה שיש עוד סוגים של מחלות נשימה שאנשים מתמודדים איתם. מה מאפיין את מחלות הנשימה בגיל השלישי?
למשל, מחלת COPD, או מחלת ריאות חסימתית כרונית, שזו מחלה יותר קשה, זו מחלה שגורמת לליקוי בתפקודי ריאות, וחלקם התפקוד הזה לא ניתן לתיקון, אבל גם עם טיפול תרופתי כן ניתן לספק איכות חיים, להקטין את התלונות, קוצר נשימה, שיעול, למנוע התלקויות של המחלה. אבל זאת מחלה קצת שונה, היא שונה ממחלת אסתמה. אם להגיד בגדול, מחלת אסתמה זאת מחלה הפיכה. זאת אומרת שבין ההתקפים ברוב המקרים תפקודי ריאות תקינים. ומחלת ריאות חסימתית כרונית זה מחלה פרוגרסיבית, עם ליקוי בתפקודי ריאות.
דוקטור, האם בתחום הזה שאת עוסקת בו, ריאות ותפקוד נשימתי, האם יש חידושים ברפואה? כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד תחומים הרפואה טסה ממש קדימה.
הרפואה מתקדמת גם במחלות ראייה, וכפי שאמרתי, אנחנו מדברים כעת רק על החלק קטן של המחלות ראייה, שזה מחלת דרכי נשימה. יש משפים חדשים שהרבה יותר קל להשתמש במשף. המשפים שמכילים שילוב של התרופות, יש משפים חדשים שמכילים שלוש תרופות, שמשפיעים גם על התהליך דלקתי בדרכי נשימה, גם גורמים להרחבת סימפונות יותר משמעותית ומקילה על הסימפטומים. משפים שניתן לתת פעם אחת ביום, שמשפר את ההיענות לטיפול, לא דורשים את הכוח השאיפה החזק, והכל הולך ומתקדם. ובשלבים היותר מתקדמים, למשל שאנחנו מצינו את הטיפול במשפים, כולל משף משולש, יש טיפולים ביולוגיים שמשפיעים על המקור של הבעיה, על התהליך דלקתי.
אחת המחלות שמאוד מאופיינות זה דלקת הריאות, שאומנם היא לא כרונית, אבל אנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד קטלנית לאנשים בגיל המבוגר. יש איזושהי המלצה שלכם, של איך לטפל, איך להימנע מדלקת ריאות בחורף?
ואולי בהמשך לדברים, לשאלה של יעל, כי עד כמה שאני יודע, ישנו היום טיפול שאתה מונע. אתה יכול באמצעות זריקה נגד דלקת ריאות, וזה אחד מהחידושים.
אוקיי, זה נכון שתהליכים זיהומיים זה משהו שמסכן את המחלת ריאות וגורמת להתקדמות של המחלה. יש חיסונים שונים, קודם כל החיסון נגד דלקת ריאות שנגרם על ידי חיידק פניומקוק. יש חיסונים חדשים ואנחנו ממליצים להגיע ולהתחסן. זה חיסון עונתי נגד שפעת. ואני מקווה שעוד מעט ייכנס גם לסל חיסון נגד וירוס RSV, שזה וירוס שבדרך כלל פוגע בילדים, אבל יכול להיות מאוד קטלני אצל מבוגרים, לגרום לתהליך דלקתי מאוד משמעותי.
דוקטור אמיליה חרדק, את מסיימת את המפגש שלנו עם בשורה נהדרת, שיש חידושים ואפשר לחיות רגיל גם עם מחלות כרוניות. מנהלת יחידת ריאות ותפקוד נשימתי ורופאה מומחית למחלות ריאה במרכז הרפואי בני ציון שבחיפה, שנדע רק בריאות.
אמן, אמן.
שבת שלום.
השבוע ציינו את יום השואה הבינלאומי, ולכן ביקשנו לקו הטלפון את יעקב קורץ בן ה-90, דייר בעמותת ראות בתל אביב. אגב, העמותה נוסדה ב-1937, והיא פועלת בתחומי שיקום, שלא לדבר על עזרה ואפשרויות לאותם ותיקים להגיע למקום שבו הם יכולים לחיות. יעקב שרד את השואה לאחר שהוריו נרצחו באושוויץ. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
היית באותם ימים, היית ילד, אנחנו מדברים 80 שנה לאחור. כן. אבל אני מתאר לעצמי שנשארו לך זיכרונות מסוימים מאותה תקופה נוראה.
כן.
תוכל לספר לנו?
כן.
בבקשה.
אז נולדתי ב-1935 בבלגיה, ולהורים שלי היה להם מלטשת יהלומים, וב-1940 נכנסו הנאצים לבלגיה, כבשו את בלגיה, וב-1942 התחיל הפוגרום על היהודים בבלגיה. ובגיל 5 הייתי בגן ילדים דתי מאוד, קוראים לו יסודי התורה. בא אבא שלי, זה הוציא אותי מהגן, והלכנו קרוב ל-200 מטר, אבא שלי הוציא מספריים וחתך לי את הפאות, הוריד לי את הכיפה, אמר לי, אתה רואה, תסתכל על הילדים בגן, יש שם מסעיות, מעלים את כל הילדים על המסעית, והילדים האלה אף פעם לא חזרו לגן, וכנראה הרגו אותם.
יעקב, אתה יודע, מה שאתה מספר הוא כל כך, הוא כל כך עוצמתי, ואני חושבת על ילד בן 5 שחווה את החוויה הזו, ואיך זה מעצב אותו להיות המבוגר שהוא.
תראי, אני באתי בגיל 12 לארץ במסגרת עליית הנוער, עם קבוצת ילדים מבלגיה, והתאחדנו עם עוד קבוצה אחרת, עיראקית, ועברנו לגור בקיבוץ לוחמי הגטאות.
זה ממש כור ההיתוך הישראלי, נכון? כאילו, בלגיה, עיראק, בקיבוץ.
כן.
עכשיו, יעקב, מעניין, ואתה יודע, גם יותר ממעניין, זה מסקרן לדעתי לשמוע מה אתה חשת בשבעה באוקטובר.
תראי, חשבתי שהיה ביזיון בשבעה באוקטובר, שלא היה מי שיגן על הילדים האלה, על התצפינזיות ועל התושבים שגרים שם. זה היה ביזיון גדול. זה כבר ביזיון שני. ביזיון ראשון היה במלחמת אוקטובר, במלחמת יום כיפור. זה ביזיון שני. הלאה.
כן, יעקב, אתה יודע, יש מה שנקרא להעביר מסר לדורות הצעירים, הדורות הבאים. אז כמי שאתה יודע, ניצל מהשואה ועבר גם את התקופה של השבעה באוקטובר, מה יש לך, יעקב, לומר לצעירים שבינינו?
אני מחכה לאחד הצעירים שיגיע לבגרות, שיתפוס מנהיגות אמיתית, לא בימין ולא בשמאל, שיהיה מנהיג של עם ישראל, לא כמו בן גוריון. בן גוריון לא היה מנהיג טוב, בן גוריון היה מושחת, הכניס את הדתיים, ובגלל זה הם לא עושים את הצבא. זהו.
יעקב, אני אשאל שאלה, אני מקווה שאני אהיה ברורה. כמה היום בגילך המופלג, בן 90, אתה עדיין מבקר בילדות שלך?
אני לא מבקר.
אוקיי.
לא רואה אותם.
לא רואה את הילדות?
לא.
לא חוזר לזיכרונות הילדות?
אני מכיר את זה, זוכר את הזיכרונות. שומר אותם לעצמי. אני מספר מדי פעם בזיכרון בסלון, ואני מספר להם.
עכשיו יעקב, את תוכל לספר לנו במשפט או שני משפטים על שגרת היום-יום שלך?
תראה, אני מבקר בבית חולים שניידר, לילדים אני עושה להם ספח, אנחנו קבוצת בלגים, אנחנו מבקרים אצלהם, עושים להם שמח, מה עוד, ואני עושה, אני עוזר לניצולי שואה מהולנד, שהם לא מדברים עברית, ואני הולך למשרדים, ובמשרדי האוצר, כשהם רואים אותי הם מקבלים פריחה, כי אני משגע אותם.
נהדר.
זהו.
בעצם אתה אומר אני נשאר משמעותי.
כן.
תודה ליעקב קורץ. יעקב, נאחל לך עד 120 שנים, בבריאות טובה. זה הדבר המשמעותי וחשוב מכל. יעקב קורץ, תודה רבה. הרבה
בריאות, שלום.
שלום ושבת שלום. ונצא לשיר.
הייתי ילד בלילות עצוב משוטט לבד לא נתתי לאיש לדעת את היית אהבת נעוריי הייתי ילד בימים חולם מנגן ושר מדמה לי שאת שומעת את השיר הראשון בחיי נסתכל איך את רוקדת, מסתובבת ונצמדת רק אני צופה מהצד אני נשאר ואת עוזבת, רחוקה לא מתקרבת זיכרון שעולה בי שוב פרדס רטורי לילת התנים ואת שהיית אהבת נעוריי ולא הייתי איתך כמעט כל כך מעט ואמרת לי שאת נוסעת ואולי לא אראה אותך שוב הייתי ילד בלילות עצוב משוטט לבד לא נתתי לאיש לדעת את היית אהבת נעוריי תסתכל איך את רוקדת, מסתובבת ונצמדת רק אני צופה מהצד אני נשאר ואת עוזבת, רחוקה לא מתקרבת זיכרון שעולה בי שוב פרדס רטורי לילת התנים ואת שהיית אהבת נעוריי הייתי ילד בלילות עצוב משוטט לבד לא נתתי לאיש לדעת את היית אהבת נעוריי
גנבו לי את המדינה זה לא משפט שלי זה ספר חדש שהוציא שמעון שבס, מנכ״ל משרד ראש הממשלה לשעבר בתקופת רבין, ואחד האנשים הקרובים ביותר ככה לרבין ולהנהגה באותם ימים. שלום שמעון.
שלום לכם.
וואו.
שלום לך ושלום לידידי דני.
כן, אני אמרתי לה לפני תחילת השידור שאנחנו מכירים, נכון, אתה היית, אתה יודע, בתקופתו של רבין, אחד המקורבים ביותר אליו, אבל האהבה שלך היא גם לספורט, וכך יצא שאנחנו נפגשנו.
נכון מאוד.
רגע, אבל אני רוצה לחזור לכותרת. גנבו לי את המדינה. אתה יודע, כשקראתי את זה ככה, שמאירה הביאה לנו את האייטמים לתוכנית הזו, זה עשה לי קצת ככה בבטן כזה.
גם לי. אני לא, זה לא קל לי. לקבוע דבר כזה, או להכריז, או לקרוא לספר בשם כזה, זה לא פשוט. אני מרגיש ככה, ואני יכול להסביר גם את ההרגשה הזאת, כי אותה מדינה שאנחנו היינו רוצים שיהיה פה, אני מדבר בשמי, הספר כתוב גנבו לי את המדינה, אני לא מדבר בשם אף אחד. המדינה שלנו, אם אנחנו חושבים בצורה בהירה, אמיתית, לא חולמים, אנחנו לא קוראים לעצמנו, את יודעת, מדמיינים. אפשר לקרוא כל בוקר שהאור יורד עלינו, ויש בשורות טובות, ותמיד יש בשורות טובות, ואנחנו ממשיכים לחיות, והמדינה, והאנשים מתעוררים בבוקר. כשאנחנו מנתחים נכוחה את מה שקרה לנו, מה שהיה זה לא גזירת שמיים. מה שהיה זה שנים ארוכות, חבורה של אנשים, מעבר לדמוקרטיה ומעבר לבחירות ומעבר להצבעות בבחירות, חבורה של אנשים שהם קטות בעיניי, השתלטו עלינו במובן הרחב של המילה. אין פה בהירות לשום דבר. תראו מה שקורה.
אתה יודע, שנייה, אני רגע אצור אותך, כי אנחנו, אני לפחות נורא משתדלת שלא נהיה פה פוליטיים. ומעניין אותי, כאילו, מה הוביל אותך בעצם לכתוב את הספר הזה? מה... והאם כל אחד שרוצה להגיד משהו יכול היום בעצם לשבת ולכתוב ספר ואת הדברים שלו?
א', כן, כל אחד שרוצה להגיד משהו יכול לכתוב ספר ולהגיד משהו. ודאי שכל עוד שאנחנו מדינה דמוקרטית, שזאת גם שאלה. אני לא בטוח שאנחנו נהיה מדינה דמוקרטית.
הצלחת להשחיל לי את בתשובה, אוקיי.
לא, אני אומר, אני עונה תשובות לשאלות שאת שואלת. אני לא ממציא שום דבר. אני חושב שמה שקרה לנו, מה שקרה לנו בשביל לאוקטובר, ועוד שנה קודם, קיימת פה מהפכה בשקטה, או לא שקטה, כי נרגו פה מעל 2,000 איש. זה לא פשוט. אני הייתי איש התיישבות, ואני הייתי עוזר שר ביטחון להתיישבות, ועסקתי בענייני התיישבות, ואני מכיר את כל הדברים שקשורים בהתיישבות בארץ ישראל, מאז ומעולם. מה שקרה, הקירת היישובים, הקירת התושבים, האסון שקרה גם בצפון וגם בדרום, בעיקר בדרום בהתחלה ואחרי זה גם בצפון, זה אסון שאי אפשר בכלל לתאר אותו. אנחנו, כאילו, אנחנו אוהבים לחיות ואנחנו אוהבים להיות אופטימיים, אבל אנחנו לא יכולים להיות אופטימיים כשהכל פה נהרס. הכל פה נהרס.
שמעון, תרשה לי.
אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, כי אתה לא רוצה שנדבר פוליטיקה, אבל הפוליטיקה קובעת בשר ודם, קובעת אם אדם יחיה או לא. החלטות ממשלה, החלטות קבינט, החלטות מנהיגות קובעת אם הילד שלי או הילד שלך יחיה או לא יחיה. ויש לי אח בעוטף עזה, בקיבוץ ערב, הם היו, הוא משפחתו היו שישה, שבעה חודשים, גרו באיזה חדר של בית מלון קטן במצפה רמון. הם היו באותם ימים, באותם מילות, בתוך ממד בקיבוץ ערב. אנשים שם נהרגו, אנשים שם נשחטו, אנשים שם נטבחו, אנשים שם נאנסו. קרו דברים נוראים בארץ ישראל.
שמעון, עכשיו תרשה לי, כמי שקורא את הספר, גנבו לי את המדינה. אגב, בחרת כותרת שאתה יודע, היא מסקרנת כל אחד. האם כאשר אתה קורא את הספר, לפחות לקראת סיומו, אתה יכול לגלות את האור שבקצה המנהרה, או שמה מבחינתך האור הזה לא קיים?
במציאות של היום אנחנו צריכים לעשות עבודה קשה מאוד, לשלב ידיים, לשלב את כל הכוחות הציונים שהם לא שייכים לקטות האלה שהשתלטו על המדינה. ויש לנו אנשים נפלאים בארץ, יש לנו אנשים נהדרים, יש לנו לא רק החיילים והחיילות, אלא בהחלט, תראה מה קרה פה, אנשים התנדבו, אנשים קמו, אנשים יצאו מדעת, מ, 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 יצאו מדעתם כדי לעזור ולסייע. אז יש לנו אנשים מצוינים. כן, את שואל שאלה טובה, החלק, השער האחרון של הספר, אני מגדיר, אני בניסיון שלי, באמת, ארוך הימים, שהייתי איש מדינה, הייתי איש ממשלה, אני מגדיר בצורה די מדויקת, מה אפשר ומה צריך לעשות, כדי שהמצב יהיה הרבה יותר טוב. כן, התשובה לשאלה שלך היא תשובה חיובית, אני לא עושה רק שלילה, אני כותב גם חיוב, ואני חושב שיש לנו מספיק כוחות בארץ שהם לא שייכים למטורפים האלה ולעזועים האלה, שאפשר לקיים איתם יחד תרבות שלטונית ותרבות חיים אחרת לגמרי.
כלומר, האור קיים בקצה המנהרה. זה הדבר האופטימי שאתה בכל זאת יכול לשדר למאזינים שלנו. שימו.
אני מאוד מקווה, אני רוצה להאמין שאפשר לעשות את זה, בשלב זה, האור עדיין ממש עמוק בתוך המנהרה.
שמעון שבס, כותב הספר, גנבו לי את המדינה, אני הייתי אוכל לשאול אותך פה עוד הרבה מאוד שאלות, אולי
אני
אפילו...
אני אשמח לענות לך.
אבל אנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לאחל לך שבת שלום, ובאמת, שיגיע האור, שיגיע האור.
תודה רבה לכם,
שבת. תודה רבה.
הנושא הבא שלנו הוא מעניין בוודאי את הקשישים שמאזינים לתוכנית. כי אנחנו מעלים אל קו הטלפון את רחלי מולר, שהיא מנהלת התוכניות בקרן לידידות. שלום לך רחלי.
שלום דני ושלום יעל.
אני ברשותך רק רוצה לומר שקשישים רבים נמצאו בתקופת המלחמה ימים רבים, כאשר הם ספונים בבתיהם. פירושו של דבר גם תחושה של בדידות, שלא לדבר על הצורך הכי אלמנטרי, לחמם את הדירה בימים קרים. אז הקרן שלכם, כיצד היא מסייעת לאותם נזקקים?
אז קודם כל נגעת בנקודה מאוד 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 חשובה. מדי שנה, גם השנה, הקרן יוצאת במבצע חורף, סיוע לחורף, שבאמצעותו אנחנו נחלק לקשישים ולמשפחות כ-73 אלף כרטיסים לסיוע ברכישת מזון וביגוד חם לחורף. אנחנו עושים את זה כל שנה. השנה המבצע עומד על סכום של 26,600,000, וזה פי 2.5 מהשנה שעברה. בדיוק בגלל שהבנו שהצורך של הקשישים עלה, הם יושבים יותר בבית, הם צריכים לחמם יותר את הבית, הם משתמשים יותר במוצרים אלמנטריים בבית, שהם לא השתמשו בעבר כשהם כן יצאו החוצה למועדונים ולמרכזי יום, ולכן הצורך השנה הוא כפול ומכופל, ואנחנו נערכים בדיוק לזה.
רחלי, את יודעת, אני רוצה ככה לשאול אותך, קודם באייטם הקודם אמרתי, אני לא רוצה להיות פוליטית וגם פה לא, אבל מאוד מאוד מעניין אותי כמה מעורב המשרד, והאם בכלל יש שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי, שבעצם אמון בדיוק על הדברים האלה.
אז ראשית, אנחנו, שיתוף הפעולה של הקרן הוא גם עם משרדי ממשלה, בעיקר משרד הרווחה, יש לנו מיזם משותף, כבר למעלה משלוש שנים, שבאמצעותו אנחנו מסייעים לכלל האוכלוסיות המוחלשות, ואוכלוסיית הליבה, אחת מאוכלוסיית הליבה שלנו היא הקשישים, שאנחנו יודעים שבדרך כלל הם פחות נוטים לבקש סיוע ופחות יודעים לבקש את הסיוע, ולכן גם עם משרד הרווחה אנחנו בקשר ובמיזם משותף, כמו שאמרתי קודם לכן. בנוסף לזה, אנחנו בקשר עם הרשויות ועם הרווחות, עם אגפי הרווחה והשירותים הקהילתיים ברשויות, ואנחנו יודעים לגעת בכל קשיש ובכל אזרח שצריך את הסיוע שלנו בעצם.
עכשיו הדבר המתבקש הוא לשאול לגבי המצב שקיים היום במדינה. את יודעת שהמלחמה לדעתי, אנחנו עוד לא סגרנו אותה לגמרי. האם בתקופת המלחמה גדלו או גברו הבקשות לסיוע מקרב הקשישים?
אז קודם כל חשוב לי לציין שבתקופת המלחמה החל מהשמיני באוקטובר ועד היום, ואנחנו לצערנו, כפי שאמרת בדיוק, זה עוד לא נגמר ואנחנו ממשיכים הלאה, גם המשכנו לפעול בתוכניות השגרה שלנו, שאני עוד רגע אציין את אחת מהן, וגם נתנו סיוע של למעלה מ-132 מיליון דולר לאוכלוסיות שנפגעו במהלך המלחמה, והאוכלוסייה העיקרית והמרכזית בסיועים שלנו היא אוכלוסיית הקשישים, שנתנו מענה מאוד מאוד ספציפי לפי הצורך שלהם. יש קשישים שבתחילת המלחמה לא יכלו להתפנות מהבתים שלהם, גם אם הרשויות כן פינו את האזרחים האחרים, נרתמנו לזה מיד, הבנו את הצורך, עזרנו בחלוקת מנות מזון מבושלות על ידי הרווחות ומתנדבים ברחבי הישובים המפונים, ייחסנו חשיבות לכל מה שהקשישים ביקשו מאיתנו, ואנחנו רואים שיש צורך עולה וגובר בבקשות הסיוע שלהם, הן במזון והן בהסעות לטיפולים רפואיים, למשל שהרבה מאוד מהם המצב הבריאותי שלהם התדרדר במהלך השנה וארבעה חודשים האחרונים, גם המצב המצב הנפשי שלהם בעקבות הבדידות שהם חשים, ואנחנו ממש מזהים צורך בסיוע עבור הדברים האלה ספציפית.
רחלי, בעצם אם אני שומעת עכשיו את הרעיון הזה איתך, ואני מתמודדת עם קור ואני לא מצליחה לחמם את הבית, אני פונה אליכם, או שאתם עובדים רק מול ארגונים גדולים שמספקים את הציוד הזה?
אז תודה על השאלה הזו. חשוב לציין שאנחנו עובדים גם אל מול, כפי שאמרתי קודם, אגפי הרווחה ברשויות, וגם אל מול עמותות נוספות, ובעצם הפנייה היא דרך העמותות. אנחנו פונים לעמותות ולרשויות הרווחה, הם מעבירים אלינו את הרשימה של האנשים שעומדים בקריטריונים לסיוע, ואנחנו פשוט נותנים את הכסף ואת התווים לארגונים ולרשויות שמפלקות את זה.
רחלי, רגע, בעניין הזה שאלה שמבחינתי היא ממש קריטית. האם הקשישים יודעים כיצד ליצור איתכם את הקשר? כי אם הוא צריך לעשות באמצעות המחשב, לא בטוח שכולם מסוגלים, רחלי.
אז שוב, כפי שאמרתי קודם, דבר ראשון, הפנייה אלינו היא מתבצעת באמצעות הארגונים והעמותות שעוזרים להם מדי יום, וגם אל מול רשויות הרווחה שעוזרות להם ומכירות אותם. הפנייה אלינו תתבצע על ידי רשויות הרווחה ועל ידי העמותות והארגונים. מי שצריך את הסיוע הזה, מעבר לפנייה לרשויות הרווחה ולעמותות ולארגונים שעוזרים להם ביום יום בשגרה, ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה מלא, פשוט יכול לפנות לרווחה בעיר המגורים ולהתעניין בסיוע, כמובן.
יפה, רחלי, זמננו תם, היינו יכולים עוד לדבר איתך, ומספר השאלות הוא גדול, אבל נמצא את ההזדמנות בעתיד, נקווה שזה יהיה בעתיד הקרוב. היה לנו נעים מאוד לשוחח איתך, רחלי מולר, מנהלת התוכניות בקרן לידידות.
תודה רבה.
ונצא לשיר.
When I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear,
אנחנו מדברים עכשיו עם עורך דין רועי מלצר, עורך פטנטים בקבוצת ארליך. רועי, עורך דין מלצר, קבוצת ארליך, מה זה עורך פטנטים? מה, יש מקצוע כזה, אשכרה?
כן, בהחלט יש מקצוע כזה. זה למעשה לשמש כבין מתווך בין הממציא שמדבר את שפת הטכנולוגיה, ויש לו פתרון טכנולוגי לבעיה, לבין הרשויות שנותנות הגנה, פטנט, לתקופה של עד 20 שנה, בכל מיני אופנים, 21 שנים, בכל מדינה בעולם בנפרד.
אתה יודע, זה נורא מעניין, כי אנחנו הרבה פעמים בסדנאות פרישה, אומרים לאנשים, תקשיבו, זה הזמן באמת להגשים חלום. ולא מעט אנשים בגיל המבוגר אומרים לי, יעל, תקשיבי, יש לי פטנט שאני חייב, אני חיכיתי לצאת לפנסיה בשביל להוציא אותו לפועל. אז מה, אז באים...
את כנראה מכירה את השיר של אורי זוהר, מדינת הפטנטים.
אז בעצם מה, אני באה אליך עם הרעיון?
אני אתן לך את ההמלצה שנותנים תמיד גם לפני אנשים שלי... לפני הפנסיה, זה אל תחכה לפנסיה.
לגמרי.
ואנחנו אומרים, אל תצא לפנסיה. כי אסור לצאת לפנסיה.
זה חתיכת פטנט, אגב.
אבל הבעיה באמת בחדשנות ובהמצאות, שאם פעם ההתקדמות הטכנולוגית הייתה מתקדמת מהר, היום היא מתקדמת במהירות האור. כלומר, כמות האימוץ הטכנולוגי שאנחנו רואים כל כך מהירה, שהסיכוי שאם חשבת על משהו לפני שנה ולא עשית כלום, אז זה 5 שנים ועזבי לפני 20 שנה, הסיכוי שעכשיו מישהו לא תיאר את זה, או כתב את זה, או סיפר את זה, הוא מאוד מאוד נמוך. ופטנט כדי להתקבל חייב להיות חדש, ואם אתה לא תהיה הראשון שכתב את זה, אז עבוד לך.
נכון, אבל אתה יודע, הצעירים תמיד נורא נורא מנסים להיות חדשנים וזה, ובסוף יש את המושג מתחת לפנס, כאילו דווקא אנשים מבוגרים לוקחים את הפשטות, ויכולים אולי לעשות את הפטנט הכי מהפכני בעולם.
לא, לגמרי, יש לנו ממציאים בכל הגילאים, זה לא שעבר איזה ניצוץ בגיל מסוים וזה נגמר.
נכון.
בכל הגילאים בהחלט צריך
למקור. מי המבוגר שבהם?
האמת שיש לי גם ממציאים שהגישו פטנטים קרוב לגיל 80 לדעתי. יש אפילו מסלול מיוחד גם בארצות הברית וגם בישראל, שאם אתה ממציא מעל לגיל 65 או 64, אז זה אומנם צעיר, אבל עדיין אתה מקבל בחינה מזורזת. כלומר, מזורזים לך את הבחינה ותדע את תוצאות, האם תקבל פטנט או לא, הרבה יותר מהר.
כאילו בלי תור כזה.
בלי תור, כן. אתה יכול לעקוף את התור על בסיס הגיל.
אתה יודע, תוך כדי שיחה אני חושבת על מלא מלא פטנטים נפלאים שאנחנו חושבים עליהם, אבל באמת ככה, איך אני יודעת שפטנט הוא טוב? שמחשבה שלי היא לא רק מחשבה.
זה בסוף פטנט טוב מקיים 3 תנאים בדרך כלל. דבר ראשון, פטנט צריך להבין מה זה. זה פתרון טכנולוגי לבעיה. יש בעיה בעולם... חרי, לא משנה, יש בעיה בעולם לנקות שמשות, יש פתרונות בעולם, ספרי ומגבת ואפילו עם מגנטים, ואת המצאת רעיון חדש לנקות אותו עם לחץ אוויר, מתוך מנגנון שזז על רובוטי, לחץ אוויר רובוטי שזז על השמשה, נניח. אז הפטנט לא יהיה על הרעיון לחץ אוויר ורובוט, הוא יהיה על איך, כלומר, איך יישמת אותו, איך הרובוט בנוי, איך הלחץ אוויר, כלומר, יש לנו, צריך לרדת לפרטים, ההמצאה היא לא מספיק לבוא עם רעיון מה אני רוצה, אלא צריך לרדת לאיך. זה באמת אחד מהתנאים הראשונים, שצריכים להיות קצת יותר טכנולוגיים ממה שאנחנו חושבים. זה אחד. 2, הפטנט חייב להיות חדש. הוא חייב להיות חדש, כלומר, אף אחד לא תיאר אותו. ואפילו אני אגיד לכם, הוא צריך להיות משהו שהוא המצאתי. והמצאתי, במילים פשוטות, זה להגיד שאם הבעיה היא איך לנקות, אם הבעיה היא לדוגמה כאן, איך לנקות שמשות, הפתרון צריך להיות לא טריוויאלי, כלומר, לא בספרות, לא זה שמופיע בכל מקום, לא הדבר הראשון שיקפוץ לראש, אבל צריך להיות גם חדש וגם עם איזשהו...
זאת אומרת שצריך של... לעשות מחקר לפני שבאים
לגמרי.
אליך.
לגמרי.
אוקיי.
ולכן, בהחלט צריך לעשות מחקר, צריך גם מחקר באינטרנט, גם לחפש, יש שם כלי AI שיכולים לעזור, שלא לפחד שיגנבו לכם את הפטנט, לאנשים יש הרבה, כמובן שכדאי לשמור בסוד ולנקוט בזהירות, אבל לא, שהפחד לא ישתק. צריך, אנשים, יש להם דברים אחרים לעשות בחיים, חוץ מלגנוב לכם את הרעיונות.
רואי, האם, אני חייב לשאול את השאלה הזאת, האם אתם מוצפים בהצעות לפטנטים, או שמה הם, ההצעות מגיעות, אתה יודע, בצורה דלילה?
תראה, אני כבר מעל 20 שנה בתחום, אני לא היה רגע דל. ההצעות מגיעות, אני יכול להגיד לך שאופי הממציאים משתנה. אם פעם היינו רואים הרבה יותר ממציאים פרטיים ואנשים פרטיים, היום זה בדרך כלל יותר חברות, סטארט-אפס, חברות מבוססות. מאוד קשה להמציא את הגלגל כשאתה לא בתחום. או אם פעם היה לך ממציא פרטי שנתקל בבעיה של איך לנקות משהו בבית, או איך לייצר, או איך לייצב, היום יש כל כך הרבה מומחיות ועומק, שכדי להמציא אתה ממש צריך להיות טוב בתחום שלך.
האם אתה יכול לספר לנו על איזה פטנט שתפס, ושהוא באמת יוצא דופן אולי בהשוואה לפטנטים אחרים?
וואה, זו שאלה קשה, כי כל פטנט, מה שמיוחד בו שהוא חדש וחכם. כלומר, יש בו גם קורטוב של משהו חדש, שאף אחד לא אמר ולכן הוא התקבל כפטנט, ויש בו גם קורטוב של משהו חכם, ולכן הוא גם המצאתי, ולכן גם היה שווה להשקיע בו כסף, ולמעשה יש המון כאלה בכל תחום שלא תחשוב, מרובוטים לניקוי בריכות, ועד למשין לרנינג, למידת מכונה, ועד אפילו הפטנטים הגנרטיביים. עכשיו לדוגמה אני עובד עם גופים כמו עם הטכניון על המצאות של איך לייצר מידע סינתטי, כלומר מידע שהמכונה מייצרת שאתה לא תוכל לזהות שהוא אפילו שונה ממידע אמיתי ברמה מאוד מאוד גבוהה, ממש עם הוכחות מתמטיות כבדות, ואני עובד עם חוברות סייבר על לזהות תקיפות שלא היית מאמין שבכלל איך למנוע מבן אדם לעבוד על אנשים, או לעשות מה שנקרא פישינג, ועד ברזלים כמו אופניים.
אבל רואי, בעצם אנחנו רואים התעוררות מאוד מאוד גדולה בעולם, דווקא בהתייחס לגיל השלישי, זאת אומרת, למצוא פטנטים, למצוא עזרים, למצוא כל מיני דברים, וזה גם עוד נטבח לשאלה שלי, שבעצם זה לא רק טכנולוגי, זה גם תפקודי, נכון?
אז תראי, הפטנט יהיה טכנולוגי, והוא יפתור בעיה תפקודית.
אוקיי.
יש בעולמות של הגיל השלישי, של האייג'ינג, יש המון המון פטנטים והמון המון פיתוחים. כלומר, איך לאפשר לאוכלוסייה בגיל השלישי להשתמש בטלפונים חכמים, שהיה לנו הרבה המצאות בעבר על התחום הזה, והיום פתרונות מבוססי משין לרנינג להתמודדות עם בעיות בדידות, לדוגמה, וכמובן בקו הרגיל של תרופות ואייג'ינג ודיג'יטל הלף, וכל אחד מהווקטורים שאתם לא יכולים לחשוב, או לחשוב, כל אחד שאתם יכולים לחשוב, יש המצאה.
אז רואי מלצר, עורך פטנטים, עורך דין בקבוצת ארליך, אני חייבת להודות ששאלתי אם זה מקצוע, וזה נשמע לי חתיכת מקצוע, עורך פטנטים, אז תודה רבה על הזמן, ותודה רבה על ההסבר הקצר. והלוואי ונמצא הרבה הרבה דרכים באמת להקל על החיים שלנו, לא לקחת לנו את המסוגלויות, אבל לעזור לנו. אז שתהיה לך שבת שלום.
שבת שלום.
אז זהו, כרגיל השעון מנצח אותנו, ולכן סיימנו. אני רוצה להודות לאנשי הצוות, לעורכת והמפיקה מאירה פרץ. תודה לאחראי על השידור איציק אהרון. תודה לעורך הדיגיטל עידו טבת, וגם לעורך המוסיקה יואב חנני. כולנו מצפים לבשורות טובות. יעל חביב, כרגיל היה כיף לשתף פעולה.
כנל, כנל, כיף גדול.
כאן דני דבורין, שבת שלום.
להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין הארוחות ועם הארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לא צריך לאחסן במקום מיוחד, לא חשוך, לא קר ולא יבש. אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. אם נטלת מנת יתר לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. לעתים רחוקות יש תופעות לבד, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבוק. כל שעה נשיקה, כל שעתיים. כל שעתיים חיבור.